אוקיי,
שלום לכולם.
אז אנחנו בעצם הולכים היום לגעת בנושא שהוא נושא שנחקר המון, זאת אומרת, נושא שלו המון חומר מחקרי. אני ממש לא מתיימר להקיף את כל החומר המחקרי הזה בשביל הניים דרופינג. דוד פלוסר, חוקר חשוב שכתב לא מעט מאמרים בנושא, ולא, לצערי, לא הספקתי לעבור עליהם. יש עוד מאמרים שנכתבו בתגובה למאמרים של אורבך שניגע להם, ועוד ועוד כמה מאמרים באמת חשובים, כי זה נושא מאוד בסיסי ומאוד חשוב. הממשק בין חז"ל בתקופת הגמרא, המשנה וכו', לבין הנצרות בראשיתה. כשאנחנו נתפקד פה, בעצם אנחנו ננסה גם לגעת בתמונה הרחבה יותר, אבל רק כדי להגיע לנושא שלשמו התכנסנו, וזה הפרטיקולריות והאוניברסליות, בעצם הנצרות והטוויסט שהיא לוקחת בשלב מסוים, והתגובה החזלית אל הטוויסט הזה שלוקחת גם את היהדות למעשה לכיוון ההפוך. אז בעצם השיעור הזה התחלק לשניים. בחלק הראשון של השיעור אנחנו ניגע קצת בבסיס לאוניברסליות הנוצרית, שזה בעצם כל ההתרחשות סביב פאולוס והתורות שלו. ובהמשך אנחנו גם נראה, בעיקר בעזרת מחקרים שנעשו, את ההתייחסות של חז"ל לנושא הזה. אז השלב הראשון, נצרות. הנצרות מיוסדת במידה זו אחרת על ידי ישו, שבעצם, כן, חי את חייו ונצלב בסופם, כשלתלמידיו של ישו נקראים השליחים, ובעצם לאחר ישו נצלב, שלושה ימים לאחר מכן מגיעות נשים כדי לסוך את גופתו בשמן, ומגלות שגופתו לא נמצאת במקום בו היא הייתה אמורה להיות, ולמעשה מגלים שהוא חזר לתחייה, הוא מתגלה בדמות אחרת אל תלמידיו, ואומר להם ומוכיח להם שהוא ישו, הוא חזר בתחילה, חזר לתחייה, ובעצם מטיל עליהם את המשימה. בן אדם אחר, איש אחר, והוא אוכל איתם כדי להוכיח להם שהוא באמת חזר לתחייה, שהוא לא איזה רוח רפאים או משהו כזה. ובעצם שולח אותם, מה?
פה מחלוקת בין הקתולים לבין הפרוטסטנטים לגבי המשך הנרטיב?
בוא נגיד שזה הנרטיב שמובא בברית החדשה. איך לפרש אותו, זה כבר שאלה אחרת. וזה גם לא הנושא שלנו כרגע, אני באמת אומר את זה ככה רק בכללי, ובעצם השליחים שלו מתחילים להפיץ את תורתו בעולם. בין השליחים בולטת מאוד, בעצם פטרוס הוא השליח המרכזי, ובין השליחים בולטת מאוד דמותו של פאולוס. פאולוס, יהודי, נולד בשם שמעון, אם אני זוכר
נכון.
שאול, פטרוס זה שמעון, פאולוס זה שאול, יהודי שלמעשה לא פגש את ישו בחייו, בשונה מכל שאר השליחים. הוא יהודי, תלמידו של רבן גמליאל בירושלים, ככה הוא מעיד על עצמו, שהיה, ואנחנו גם נדון בזה בהמשך, היה חלק ממערכת הרדיפה של הפרושים כנגד הנוצרים, בעצם מתוקף היותו תלמיד של רבן גמליאל, היה יהודי פרוש, די קנאי באופי שלו, ולמעשה הוא יום אחד הולך לו בדרכו לדמשק, רוכב על הסוס שלו, ופתאום חווה פאולוס, חווה התגלות רוחנית מאוד מאוד עוצמתית, הפיכת הלוי נקראת במקורות הנוצריים, שהיא בעצם מהווה את המודל לכל החזרה התשובה בנוצרית עד ימינו, שבה מתגלה אליו ישו באורו ואומר לו, למה אתה רודף אותי, למה אתה רודף את תלמידי? מתעבר, אחרי זה חוזרת לו הראייה באלכסנדריה, זה סיפור ארוך, אבל מפה לשם פאולוס מבין ובעצם מוטלת עליו משימה ייחודית, להיות שליחו של ישו לגויים. ובזה הוא בעצם משנה לגמרי את הכיוון של הנצרות עד אליו, גם את הכיוון של השליחים, ועל אחת כמה וכמה את הכיוון של ישו. כי מה שפאולוס עושה, זה להפנות את הנצרות החוצה. הנצרות עד אז הייתה קט בתוך היהדות, ישו בברית החדשה מקפיד לומר שלמרות שהדגש הוא על הרוח ולא על המצוות, כל מטרתה של הנצרות הוא לחזק את שמירת המצוות, וכך גם השליחים, אנחנו נראה אחרי זה איזה מיני עימות בנושא הזה גם בין פאולוס לפטרוס, שהוא שוב גדול השליחים. ובעצם פאולוס עושה את השינוי הזה, שבמרכזו מעברת יום שבת ליום ראשון, במרכזו נטישת המצוות, במרכזו ההכרה באנשים שאינם יהודים ככאלה שיכולים להיות שותפים לברית עם אלוהים, שבליבה דיכוטומיה בין הברית שבבשר לברית שברוח. בעוד היהדות היא ברית שבבשר, ברית המילה שפאולוס מתעסק בה לא מעט. הנוצרים מלאים את עורלת לבבם ובעצם בוחרים להשתייך לברית עם אלוהים, שנמדדת בעיקר במוסר ובהשתייכות ובכנות מול האל. אז עכשיו אנחנו הולכים ככה באמת טיפה לראות את הדברים בפנים, באגרות של פאולוס, שפאולוס בעצם שולח אגרות לקהילות רבות ברחבי העולם, גם קהילות יהודיות וגם קהילות שאינן יהודיות. די מיד, אם אני זוכר נכון, זה פחות או יותר די מיד אחרי שישו מת. זאת אומרת, פאולוס שוב לא פגש את ישו בחייו.
הוא פגש את פטרוס.
הוא בשלב כלשהו, אחרי שהוא כבר מתחיל להפיץ את הנצרות בין הגויים, הוא חוזר לירושלים, פוגש את השליחים ומקבל את אישורם להמשיך. אנחנו ניגע בזה עוד רגע בהמשך, כי זה גם מעניין, וזה בעצם מראה את השינוי הגדול שפאולוס עושה בנצרות עצמה. אז השלב הראשון, פאולוס והנצרות הקדומה, מחידוש לדת חדשה. בתור התחלה אנחנו נתחיל להציג את הביקורת של פאולוס על היהדות. מישהו רוצה לקרוא?
אם כן התורה, מהי מפני הפשעים? נוספת כי יבוא הזרע של דור ההבטחה, ירוחה לידי המלכים, וביד מתווך. ומתווך לאחד, אבל האלוהים הוא אחד. ועתה מבטלת התורה את ההבטחות אלוהים חלילה. כאילו נבנה התורה שבכוחה להחיות אז באמת הייתה צדקה לידי התורה. אבל הכתוב הסגיר את הכל ביד החטא, למען תינתן ההבטחה אל המאמינים באמונה ישוע המשיח. לפני בו האמונה שמורים וסגורים היינו תחת התורה, אלי האמונה העתידה להיגלות.
אלי
האמונה העתידה להיגלות. ובכן התורה הייתה עומדת אותנו למשיח למען נצדק באמונה. אבל אתה אחרי אשר באה האמונה, איננו עוד תחת יד האמן, כי אתם כולכם בני אלוהים על ידי אמונה ומשיח ישוע, כי כולכם אשר למשיח נטבלתם לבשתם את המשיח, ואין עוד יהודי ולא יווני, אין עבד ולא בן חורין, אין זכר ולא נקבה, כי כולכם אחד אתם במשיח ישוע. ואם למשיח אתם, הנכם זרע אברהם ויורשים כפי ההבטחה.
כן, בעצם פה זה קטע מתוך האיגרת של פאולוס אל הגליטים, שבה הגליטים, זה נדמה לי, הם לא יהודים, לא קשור לגליציה, זו קהילה לא יהודית שהוא פנה אליה, אני פחות יודע, אני זוכר את הפרטים, והוא בעצם מציג פה את התפיסה שלו אל התורה, אל המצוות, אל החוקים. הוא רואה את התורה ככזו שנועדה בעצם לשמור את האדם מפני הפשע, היא בעצם איזה משהו, מין משהו בדיעבדי כזה, משהו שהוא חוסם, שהוא סוגר את האמונה, והוא נועד שיח מצומצם עד שמגיע המשיח ומגלה את האמונה האמיתית, והנה הגיע המשיח, גילה את האמונה האמיתית, ואין צורך יותר במסגרות גם הלאומיות וגם במסגרות החוקיות של התורה.
וזה מופיע הכל, זה טקסט מתוך
זה אגרות שפאולוס שולח לקהילות, זה לא הברית החדשה.
זה רק מהברית החדשה.
זה, כן.
כן,
זה כאילו
טוב, שם כמה חלקים, שלא שגם לגבי משקל ביקורת הנקרא, כאילו, מה מקדם המאוחר, מה אותנטי, מה לא אותנטי.
אוקיי, אוקיי, עוד קטע מתוך את האיגרת.
תמשיך?
כן, תמשיך.
ואני אומר, היורש כל זמן שהוא קטון, אף על פי שהוא אדון הכל, אין בינו לעבד דבר. כי אם תחת יד האומנים הוא ותחת פקידי הבית, עד למועד המיועד לו מעת אביו. וכן אנחנו, בעודנו קטנים, היינו משועבדים לתיקוני העולם. ובמלות העינים שלח אלוהים את בנו ילוד, אישה, ונתון תחת יד התורה, לפדות את אשר היו תחת יד התורה, למען נקבל משפט בנים. ויען, כי בנים אתם שלח אלוהים לדבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו. לכן אינך עוד עבד, כי אם בן, ואם בן אתה אינך גם יורש נחלת אלוהים על ידי המשיח. הן לפנים ואין דעת אלוהים עברתם בגשר בעצמות. בעצמותם אינם אלוהים. ואתה, אחרי אשר ידעתם את אלוהים, ביותר שידעתם אלוהים, איך תשובו אל התיקונים הרפים והדלים ההם, אשר תצאו להיכנע להם כבתחילה.
כן, בעצם יש פה איזו אמירה כפולה. הוא אומר שהעולם היה צעיר, כשהמאמינים היו צעירים, אז בעצם מערכת היחסים בינם הייתה כמו אבא לבן הרחוק שלו, שבו הוא שהוא שולח אותו לגדול בבית הספר, כן, שולח אותו לגדול אצל כל המשרתים שדואגים לו, ובעצם הוא כמו עבד. והנה מגיע שלב הבגרות, ובו מערכת היחסים בין האדם, בין אלוהים למאמינים, הופך ממערכת יחסים של עבד ואדונו, למערכת יחסים של אב ובנו, מערכת יחסים של פנים על פנים, אם תרצו, שבה בעצם האב הופך להיות, הבן הופך להיות יותר שווה לאב, והוא כבר לא צריך לחיות את חייו כעבד שמושתים עליו חוקים. ויותר מזה, הוא גם לא, וזה כבר בשלב השני, הוא כבר לא טועה בשטויות ומאמין בכל מיני, בכל מיני אמונות. אני מאמין שהוא רומז פה לא רק ליהדות, אלא גם לכל הדתות הפגניות שהסתובבו שם. והנה הגיע הזמן שיהיה לכם קשר ישיר עם אלוהים, וזה מה שהנצרות מציעה להם בעצם. וזו הביקורת של פאולוס על הנצרות, שלה על היהדות, על ההגבלות שלה, על הקשר הלא ישיר שלה עם האל. ויותר מזה, יש פה גם ביקורת שהיא ביקורת אישית. ביקורת אישית של פאולוס מתוך המקום שלו, מתוך המקום שלו כיהודי, שחי בתוך המיינסטרים היהודי, בתוך הקהל הפרושי, לומד התורה. זה ציטוט מתוך ספר ששכחתי את השם שלו כרגע, שמתאר בעצם דן בבשורות ובפאולוס ובאיגורות שלו. מדוע פאולוס קיבל על עצמו את תפקיד הרודף כשהוא היה יהודי? למה הוא רדף את הנוצרים? התשובה נאמרה זה עתה, הוא עשה זו כביטוי לקנאותו. בקנאתי רודף את הקהל. התיאור של פאולוס במעשה השליחים תואם קביעה זו. על פי מעשה השליחים פאולוס העיד שחונך כפרושי לרגלי גמליאל ומלומד לפי דקדוקי תורת אבותינו. וגם והיא מקנה לאלוהים כמוכם כולכם היום וירדוף את הדרך הזאת הדמות. מדוע קנאותו לאלוהים גרמה לפאולוס לרדוף את חסידי הדרך הקט של הנוצרים? באופן מפתיע מעט, התשובה לשאלה מדוע רדף פאולוס את חבריו היהודים לא זכתה לתשומת לב, אף שהיא באה מפאולוס עצמו. מניע הקנאות מחייב אפודיון. חלק מהתשובה נוגעת לחינוכו של פאולוס כפרושי. כאדם הרואה עצמו עולה על בני זמנו ביהדותו, בהיותו קנאי למסורת אבותיו. כאמור, השם פרושים, שימש ככל הנראה לאלה שפרשו, שנפרדו, השם מציין את אמונתם של הפרושים שדגלו בשמירה על רמת טהרה וקדושה, המחייבת התרחקות ממקורות הטומאה וחילול הקודש. במקורות טומאה הכוונה ליהודים אחרים שלא שמרו על המצוות הקפדנות. להיות פרושי משמעו פה התרחקות מיהודים אחרים. ואכן הפרושים התייחדו בכך שנהגו לאכול את ארוחותיהם בנפרד, שלא בנוכחות יהודים אחרים, והקפידו לשמור על אותה רמת טהרה שנדרשה מהכהנים בזמן ששירתו בבית המקדש. אנחנו יודעים שזה לא לגמרי מדויק, אבל בסדר. אנו מוצאים רמזים לכך בביקורת שלפי הבשורות מביאים הפרושים על סבתו של ישוע לשולחן עם מוכסים וחוטאים. חוטאים היו אלה שלא קיימו את המצוות. מנקודת מבטם של הפרושים, שפרשו את המצוות בקפדנות ובדייקנות כדי לקיים בצורה הנאמנה ביותר, יהודים שלא דגלו בפרושם של ההלכה של הפרושים להלכה, נחשבו פורעי חוק, חוטאים. כן? זאת אומרת, ישו, הוא בעצם, העמדה הבסיסית לתוכה מגיע פאולוס, היא עמדה יהודית אליטיסטית, שרואה באנשים חוטאים טמאים, שמתנכרת אל עמי הארצות, כמו שאנחנו מכירים מהמשנה. ואת הכבלים האלה ואת היחס המנוכר הזה שנגדו גם ישו יוצא כשהוא קורא ליהדות לחזור להיות עממית ולצאת מהאליטיזם שלה, פאולוס מאמץ ובעצם מכיל אותה גם על שאר העמים ומציע את האלטרנטיבה שלו, את האלטרנטיבה הרוחנית החברתית שלו.
המוטיב של המשפחה של האב והבן הוא מאוד מאוד מרכזי וזה מאוד מעניין, כי באמת אני חושב שעבורנו בתור יהודים אז זו באמת נקודה מאוד חשובה, הפן המשפחתי, אבינו, תתה, כל הדברים האלה. זאת אומרת, ובמובן הזה, כאילו מה שישו בא לעשות, הוא רוצה להיות יותר יהודי מיהודי. זאת אומרת, הוא מכניס את האב והבן לחלק מהאלוהות. דבר שדרך כלל מופיע יותר מאוחר בקבלה. עם, בכלל בצורה ישירה, עם אריך אנפין וזהר אנפין וכל דברים כאלה. ובאבת ו... הדימוי המשפחתי הזה ייכנס בצורה מאוד מאוד חזקה, שכאילו מבינים שהמשפחתיות זה באמת משהו שהוא עובר על החוק, הוא עובר על המסגרות, הוא עובר על ה...
במובן מסוים, כמו שהתחלת להגיד, אנחנו יכולים מאוד מאוד להבין איפה אנרכיזם, מאיפה מתחבר, מגיע האנרכיזם של פאולוס בהקשר הזה. אם כל בני האדם הם בני האלוהים...
לא, זהו, זה בגלל נקודה, כשאני אומר בן, ואני לא בטוח שישו לא התכוון לפרגוש הזה, אז אני בעצם בא ואומר שאני בחור ישראל, זאת אומרת, יש פה איזושהי אינטימיות, כן. שאתה לא יכול להרחיב אותה לכל העולם. לאבא אין אינסוף ילדים.
כן.
זאת אומרת, דווקא הדימוי שלה...
יש לו אינסוף ילדים, אבל הקשר עם הבחור הוא אחר.
בסדר, נכון. זאת אומרת, אז כאילו דווקא אנחנו, יודעים מה, הדימוי של המשפחה הוא דימוי סגור.
יהודי,
בצורה. כן, יהודי וסגור. במובן הזה כאילו, אני כאילו, פאולוס עושה פה איזשהו משהו לדימוי הזה, כי הייתי אומר שמה שכתוב פה צריך להפוך אותו על הראש. זאת אומרת, כי אם עכשיו אתה עובר מיחסי עבדות ליחסי בנות, כל אחד יכול להיות עבד. אדם שמספיק קשיר יהיה לו הרבה עבדים, אולי מכל מיני לאומים. אבל בן, אתה לא יכול ליצור דת של מיליארדי אנשים שהיחסים שם יהיו יחסים של בנים.
זה יפה, וזה גם מתכתב עם הדברים שאנחנו נראה בהמשך ביחס של חז"ל אל הסיפור הזה. מי רוצה להקריא את האלטרנטיבה?
אני אקריא. כי כתוב שני בנים היו לאברהם, האחד מן האמה והשני מן החופשייה. ובן האמה נולד לפי הבשר ובן החופשייה על פי ההבטחה. והדברים למשל כי אלה הן שתי בריתות, האחת מן הר סיני היולדת לעבדות והיא הגר. כי סיני הוא הר בערב והוא כנגד ירושלים של עתה, כי בעבדות היא עם בניה. אבל ירושלים למעלה חופשייה היא והיא הם כולנו. כי כתוב רוני הקרה ולא ילדה פתחי רינה וצהלי ולא חלה, כי רבים בני שלמה ובני פעולה. ואנחנו אחי הננו כיצחק בני ההבטחה, וכאשר רדף אז הנולד לפי הבשר את הנולד לפי הרוח, כן גם אתה. והכתוב מה הוא אומר? גרש האמה ואת בנה, כי לא ירש בן האמה עם בן החופשייה. על כן אחי לא בני האמה אנחנו כי הם בני החופשייה.
כן, וזה בעצם לוז התנועה של פאולוס, באמת בהמשך גם לדברים שזוהר אמר. יש פה שני סוגים של בנים, יש בן שהוא בן של הרוח ובן שהוא בן של הבשר, ובעצם התנועה הזו של פאולוס היא מערבת שתי תנועות מאוד משמעותיות שבאות ביחד. והאחד זה שלילת הפרטיקולריות החוקים היהודיים, ומצד שני שלילת הבשר. זאת אומרת, פאולוס מנסה להתנתק בצורה מאוד חזקה ומאוד אלימה מכל הקשר של חול, של בשר, של מיניות, כן? הגר, ישמעאל הוא בן הגר שאברהם ילד אותו רק כי הוא רוצה ילד שיהיה יוצא חלציו, זה הדבר הכי נבזה והכי נפסד. ולעומת זאת יצחק הוא בן הרוח. יצחק הוא, והניגוד הזה בין רוח לבשר הוא ניגוד שבעצם יש בו מקבילה, וגם בהמשך אנחנו צריכים לזכור את זה. יש פה ציר אחד, שבצד אחד שלו נמצא הבשר, המצוות, הקיום בעולם הזה, הרצון להוליד ילדים, ובצד השני שלו נמצא האוניברסליות, השיתוף, החיבור אל האל והרוח, ובעצם כל הדברים שלא נטועים, לא נטועים בבשר.
אם אני זוכר נכון גם, אני לא יודע אם זה אולי בין הקטעים האלו, לא שמתי לב, יש גם קטע מפורסם שהוא כאילו מבקר את החוק, לא? שהחוק מייצר אשמה כי הוא מייצר חטא.
יכול להיות, לא.
זה לא, זה סוגיה
בפני עצמה. אבל זה באמת על אותו הציר שהצגתי. אוקיי, והנה עוד, ובעצם שוב, הנה האלטרנטיבה שהוא מציע, תמשיך.
ככל התורה כלולה במצווה אחת הזאת, ואהבת לרעך כמוך, אבל אם תנשכו ותאכלו איש את אחיו, ראו פן תאכלו איש על ידי רעהו. ואינני אומר, יתהלכו ברוח ולא תמנעו את סערת הבשר, כי הבשר מתאווה הפך מן הרוח, והרוח הפך מן הבשר, ושניהם מתקוממים זה לזה, ובכן אין אתם עושים את אשר תחפצו. ואם יהיה הרוח מנהיגכם, אז אינכם תחת התורה.
כן, זה קטע מאיגרת פאולוס אל הרומאים, זאת אומרת אל קהילה יהודית שחיה ברומא, לא אל אנשים רומאים. ובעצם פה זה קריאת תיגר המפורשת נגד חוקי התורה. יש רוח, יש בשר, יש ואהבת, יש אהבה שהיא אהבת הרוח, ויש תאווה שהיא תאוות הבשרים. יש פה ניגוד מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד חזק, וקריאת אגב, ואם יהיה רוח מנהיגכם, אז אינכם תחת התורה.
זה אמירה מעניינת, כי כאילו גם היהדות מודה ברוח ובתאווה, אבל כאילו החוקים הם סוג של מענה לתאווה, והוא כאילו אומר, ניתן מענה לתאווה שהוא...
אז באמת, בהמשך אנחנו נראה, אנחנו ניגע בזה יחסית בקטנה, אבל מה שאתה אומר הוא נכון, כי באמת חלק מהתגובה אל מול הנצרות היא גם אימוץ של חלק מהטענות של הנצרות. זאת אומרת, יש המון תגובות ובחירות רוחניות שנובעות מהרצון להיות שונים מהדבר הזה שפאולוס מציע, אבל גם יש אימוץ מסוים שגם יבוא לידי ביטוי אחרי זה בקבלה, ויבוא לידי ביטוי במקומות יותר מאוחרים, אבל גם אצל חז"ל אימוץ מסוים של...
זה כאילו פירוש, זה האידך פירושה של הדברים של לילה, כאילו ואהבת לך כמוך והאידך פירושה, זה לגמור.
דווקא טוב, פאולוס בילה זה הכותרת של השיעור הזה, אבל אני לא בטוח שאני מסכים איתך, אבל אני מבין מה אתה אומר.
כאילו, דווקא הטענה של הלל אולי נובעת מהעימות הזה באמת, אבל באמת, אבל כאילו, הוא אומר טענה מאוד דומה.
גם רוזנצוויג אמר באהבת הלרחק כמוך, אבל אני חושב שכל אחד אומר את זה.
אתה חשוב לזכור שפאולוס הוא אחראי.
הוא אחראי לב.
זה כדאי לזבט בזמן הבא, כבר שחי הרבה. יש באיזשהו מקום, אני חושב שזה במגילה, דרשה ש... עכשיו זה פולמוס בלימודי לבן גוי, על רוני הכרה לו ילדה, ואז הגוי שואל אותו, רוני הכרה לו ילדה? נו, אם היא הכרה, אז למה היא צריכה לצהול? ואז הוא עונה לו, שלא ילדה אנשים כמוכם לגיהינום. זה נראה לי ממש אולי פולמוס עם הפסוק כזה.
יפה. יפה. טוב, הקטע שאני מביא פה, הוא מאוד מעניין, אני ממליץ לקרוא אותו, לא מרגיש שיש צורך לעבור על כולו, אבל למעשה יש פה עוד סיפור נוסף שמציג בצורה מאוד מאוד חיה את, סליחה, את החלחול של התיאולוגיה הפאולינית אל תוך הנצרות, וזה הסיפור של הניצור של קורנליוס, קורנליוס, וקורנליוס הוא שר צבא רומי, והוא בעצם פטרוס פוגש אותו, ובעצם מתחילים באיזה דין ודברים, ופטרוס ככה מנסה, לא לגמרי סגור על הפרטים של הסיפור הזה, אבל בכל אופן פטרוס מקבל קריאה אלוהית לשבת ולאכול עם קורנליוס. והוא מסרב, כי הוא אומר, אני יהודי, אני שומר תורה ומצוות, שומר הלכה. אני לא אוכל פיגולים, אני לא אוכל אוכל לא כשר. והכל קורא אליו ואומר לו, שנייה אני אחפש את הציטוט. פטרוס מסרב מיד, חלילה לי אדוני, כי מעולם לא אכלתי כל פיגול ותמה. והכל השמימי נוזף בו על גישתו, את אשר תיאר האלוהים, אתה אל תתמאנו. והדבר חוזר לעצמו 3 פעמים, ופטרוס יושב ואוכל עם קורנליוס, כי האל, סליחה, בהתחלה הוא לא מסכים. קיצור, יש שם איזה תהליך, ובסופו של דבר פטרוס מקבל את הדברים, ולוזו אף זו, הוא גם בעצם הופך גם את קורנליוס לנוצרי. הופך את קורנליוס לנוצרי, ולמעשה משתף גוי בדת החדשה. ובעצם אנחנו רואים, ויש בו עוד כמה מקומות, עדויות על המתח הזה בין התיאולוגיה הפאולינית, שבדיוק ראינו אותה, לבין התפיסה של פטרוס ושאר השליחים הקודמים, שבעצם רוצים לשמור על המצוות, ומאמינים כמו במה שיש אומר, שצריך לשמור על המצוות. ולמעשה, פאולוס הוא זה שבסוף קובע את הטון, ובעצם הלכה כמותו, אבל הדבר הזה הוא היה תהליך, זאת אומרת, יש בת קול, כן, בת קול יוצאת ופוסקים הלכה כבת קול, ובאמת הנצרות הופכת להיות מה שאנחנו מכירים אותה היום. בסוגריים אני אספר ככה אנקדוטה נחמדה שמופיעה, אני ידעתי שהמקור הכי קדום עליה זה המורדכי, אחרי זה אמרו לי שיש לזה מקור גם יותר קדום בספר שנקרא תליית ישו או משהו כזה, שהוא איזה טקסט יהודי קדום אנטי נוצרי, שאומרת שפאולוס בעצם הוא היה משלנו, שפאולוס הוא היה יהודי ושראה שהנוצרים ככה מעוותים את היהדות, ולכן הוא החליט להרחיק, להבדיל בצורה מאוד מאוד ברורה בין הנוצרים ליהודים.
גייס 5.
כן, גייס 5, ולכן הוא חתך את הנצרות, העביר את שבת ליום ראשון, ביטל את המצוות, ועכשיו מאוד ברור מי נוצרי ומי יהודי. וזה זה, זה, זה מקור, זאת אומרת, יש לזה ממש מקור קדום. אני לא יודע אם זה אמיתי או לא אמיתי, אבל זה מעניין לראות את היחס הזה ואת התשובה הזאת, כי בסוף, כן, היהודים מבסוטים מהצעדים האלה של פאולוס, שבעצם הרחיקו את הנוצרים היהודים, אבל התהליך הזה, ופה אנחנו מגיעים לשלב הבא, חזל בשיח הסבוי מנצרות, התהליך הזה הוא לא היה תהליך מיידי. והחיים המקבילים של הנוצרים והיהודים, גם אחרי השינויים של פאולוס, היו ברמה זו או אחרת, יש מחלוקת מאוד גדולה בין החוקרים בנושא הזה, היו כנראה משולבים, זאת אומרת, היה כנראה איזה סוג של ציר, שלא ברור בדיוק איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר, איזה דמויות הן דמויות נוצריות ואיזה דמויות יהודיות, וכדי לסבר את האוזן אני אגיד, נקודה שאני לא אגע בה בקטנה מהמשך אבל לא ארחיב עליה, יש את הסיפור על רבי אליעזר בן הורקנוס, שכנראה, אם אנחנו קוראים, בוא נגיד, המחקר קורא את הסיפור הזה היום, כנראה נחשד כנוצרי, אחד מגדולי גדולי התנאים באמת, נחשד כנוצרי, נודע כנוצרי, נשפט, מה?
איפה זה?
אז כאילו יש, אבל כל הדיון שלו, יש לו הרי דיון שהוא דיון של כפירה שהוא מואשם עליו, ואז הוא מודה, הוא כאילו נשבע לקיצור, הוא מודה, ואז מחזירים אותו מהנידוי, ויש עוד סיפור, ו... יש לזה, לא כתוב, וזה גם הקדמה החשובה, השיח עם הנצרות בגמרא הוא שיח סמוי. קודם כל הוא מתנהל בעיקר במדרשים.
צנזורה.
גם כצנזורה, אבל בעיקר, כי כנראה ככה הם עבדו. זאת אומרת, יש לנו פה שדה מערכה, שמנסה לקחת את המדרשים, מנסה לקחת את הדמויות שאנחנו מכירים מהתורה, ולקחת אותם לכיוונים כאלה ואחרים. זאת אומרת, לדרוש פסוקים, הדרך שבה חז"ל עבדו היא דרישת פסוקים, כמו שכולנו מכירים, ואנחנו רואים הרבה מדרשים שבעצם הנוצרים דורשים דברים לשיטתם, ובתגובה לזה היהדות דורשת אותם בצורה הפוכה. ובעצם שדה הקרב פה הוא שדה קרב שהוא קצת מתחת לפני הקרקע, כמו הרבה ויכוחים תיאולוגיים. אף אחד לא עומד על סימפוזיון ואומר, הנוצרים הם רשעים, אלא מנסים להנחיל תפיסות עולם שהן הפוכות לתפיסות הנוצריות, לפעמים עד כדי כך שהם ממש מתבססים על מוטיבים נוצריים, שהם מוטיבים פיזיים כמעט נוצריים, אם זה, וזה מאמר ששלחתי במייל, הנושא של יוסף מזכיר שבת, שבו משתמשים במוטיב של דג ושל מרגלית וכל מיני מוטיבים שמאוד נוצריים, ומכניסים אותם לתוך סיפור שמוציא את היהודים מידו אל העליונה, ועוד דברים שאנחנו ממש הולכים לראות עכשיו. אז בכל אופן, כנראה שהיה, הזהות פה הייתה זהות ככה יחסית רציפה, ואנחנו רואים בעצם שגם היהדות וגם הנצרות הולכות ומתבצרות בזהויותיהן, כדי להבדיל בין שתי הדתות, לשתיהן יש אינטרס שיהיה מאוד ברור שהן דת האמת והשנייה היא לא, ובעצם ככה אנחנו מצליחים לאט לאט לראות איזשהו קווים שמבדלים בין הדברים. אז שוב, גם החלק הזה, עכשיו אנחנו נחסים לחלק השני של השיעור, שגם הוא יתחלק לשני אחר.
אז אתה פה יש קצת תרגיל.
תרגיל.
מה נעשה לחשוב, מה נעשה לחזור במנהרת הזמן, לא יודע מה, 2000 ומשהו שנה אחורה. ולחשוב שאנחנו, אתה יודע, חכמים, יהודים, ואנחנו נתקלים בתפיסה הזאת של פאוס, איך היינו מגיבים עליה? כשהוא אומר, אני רוצה למכור את האמת, את ההתגלות, את היהדות האמיתית, אני רוצה למכור אותה לכל העולם.
כולל מידוק מהמצוות.
כן.
זה קרה, לא?
אתה מבין שזה דבר תלוי בשני, כי ברור ש... תראה, אני לא רוצה לדון מה, כאילו, לפאולוס יש הסברים מנומקים למה הוא רוצה להיפטר מהמצוות, והסברים מנומקים למה הוא רוצה להיות, כאילו, למה הוא פותח את המסגרת לכל אומות.
אני קראתי בגרמניה, לא?
שמה?
ברפורמה,
כן.
יש
איזה אלמנים דומים. יכול להיות. אבל שם לא היה אינטרס להפיץ את זה לאומות העולם, את היהדות. זה לא היה נימוק. ראו בה בתור משהו שהוא... בשורה, איזשהו שליחות, אבל זה לא חשבו להמיר אותם שנראה גל של נוצרים שמתייעדים. כזה, אני חושב זה מה, כאילו מה אנחנו אומרים?
אני חושב שיש בזה משהו מאוד מפתה, בלי ספק. זאת אומרת, יש פה, יש מטען של אנרגיה מאוד, מאוד חזקה בדברים של פאולוס. מצד שני, אני חושב גם שיש פה איזשהו, כן, איזשהו אינסטינקט יהודי ותיק,
כן.
ששולל את ההתפשטות הזאת, שדבק במסורת, וטוב, אני לא אעשה ספוילרים, אבל...
אבל תעשה.
אני לא אעשה.
אני חושב שאם הייתי שם, אז הייתי אומר, מה שאתה עושה זה לא חוכמה, אתה בעצם נותן להם גרסה, זאת אומרת, זה כמו הגרסה החינמית, שהיא לא, היא לא באמת אנטיווירוס, היא לא עוזרת לכל הווירוסים. אומרת, זה לא יהיה, זה לא זה. זה לא... כלומר, אני אגיד שיש פה איזשהו בלוף. כאילו, הוא נותן את התור בשקל. זה לא, התור הזה לא שווה כלום.
הוא יפה מדי קצת באיזשהו מקום.
שלי?
לא.
אה, שלא.
יש לי חלום.
מה זה?
כאילו, שכל מדי יהיו שווים.
כן, הוא לא...
ג'ון לנן.
כן, אמרת ג'ון לנן. זה כאילו דיבורים יעיבים כאלה יפים.
הבעיה שזה בא עם ישו, עם כל התיאולוגיה של ישו.
ישו הבעיה בעיניך?
לא, כאילו... אתה אומר שזה מפתה, זה נורא מפתה, אבל זה כרוך במשהו אחר. יש איזה מסר סמוי, לא סמוי.
לא, לא סמוי, בכלל לא סמוי.
כאילו זה שער, אתה אומר, אנחנו רוצים שכל שערם יתייעלו, ואנחנו רוצים שיעשו את זה בלי כל העול המצווה. אבל יש שם עוד אלמנט, כאילו, זה נורא אחד אלמנט.
כי נראה לי
שהאלמנט,
כן, אז אני חושב, לעניינו זה יותר חשוב שזה המשיכים.
אתה נמחקה?
אני חושב
שהנקודה אחת... אני בשיעור, רבי. לא, זה עוצר את ההקלטה. לא, זה עוצר את
ההקלטה.
זה עוצר וחוזר.
כן, לא, אנחנו מקליטים.
זה בקלטה, כן. בוא נראה. כן, מקליט.
העבודה ויש לי בניין, עבודה משיכית. זאת אומרת, כאילו, אם אתה מעמיד ויש לו בניהול, אז אתה יכול להגיד
לעוד.
יש שכל שהוא מודע לזה שהוא עושה דברים שהם לא פשוטים. אני חושב שהוא כמו הרבה דברים, הוא מאמין שתקופה משיכית, אבל אולי זה דומה שם טעות. אתה כאילו אומר, משהו שעד עכשיו היה נכון, עכשיו הוא כבר לא יהיה נכון. בפרוש, בואו נקרא כאן לקטע הראשון, זאת אומרת, זה מתואר, אני חושב, בתור התבגרות של העולם. ועוד היו קטנים, הם שאומרים תיקוני עולם. ובמלות הימים, שלח אלוהים את בנו, לילוי אישה, זה לא הימים, זה גאולה. זה כאילו, זה אפוקליפטה, כאילו, הגיע סוף ההיסטורי. אתה לא יכול להוציא מפה את הפן המשיחי, זה פן מאוד חשוב, אני חושב.
כי כששומעים כל מיני בשורות אוניברסליות, זה כזה, זה מפתה, אבל זה כזה, אוקיי, יפה. אנחנו קצת
מתחילים לספק. זאת אומרת, התשובות הצליחה, אבל.
אני תוהה עליי מה...
אבל אני רואה שיש טעות, אז אתה...
אבל אתה ניגש לבנגי היהודי של אחרי הנצרות ואחרי השבתאות. אז ברור שאתה תהיה מאוד ביקורתי.
לא, גם יותר מזה,
הנצרות באמת
הצליחה, כאילו, תסתכל שנייה.
אני חושב שכאילו...
יש עבודה שמחברת מיליארדי אנשים, ממדינות שונות, מגזעים שונים.
איפה היא הצליחה? אתה שואל בתור יהודי מה היחס שלך לזה? לא בתור
רומאי. אם פאולוס היה רואה את הנצרות היום, כאילו, אני מניח שיכול להיות שאתה לא כל מיני ביקורות עליה, אבל בסוף, כן?
לא היום, לפני
ניטשה. ודאי שבתור בימי הביניים. כן, הדת הכי חזקה בעולם שולטת על אימפריות, כאילו זה...
ברור שזה מוצלח, השאלה זה, השאלה מה התפיסה כיהודי לתנועה הזאת.
אז אני אומר, אבל אתה אמרת, אתה לא ביקרת כיהודי, אתה ביקרת ביקורת טכנית, כאילו, אתה לא יכול, אני ציל לזה, זה לא יכול להצליח, זה אידיאולוגיה, זה...
אני אומר, זה שזה כרוך, זה אוניברסליזם מפתה, אבל כשזה כרוך במשיחיות של ישו, אז כאילו אתה.
יש לי חבר שהוא כומר פרוטסטנטי, ואני... יש לי איזשהו... אם הראשי ישיבה ישו, אני מביא אותו לפה לזה שהוא במקום קצת. כאילו, וזה מעניין אותי לשאול אותו. כאילו, אני מסתכלתי שאלות, אנחנו נפרסות חברים. כאילו, בעיניך הנצרות הצליחה, זאת אומרת, כאילו, היא הצליחה להפוך את האנשים לרוחניים, או שכמו שהרב קוק אומר, היא שמה הכשר על החזיר, כאילו, היא שמה הכשר על דבר שהוא לא קשר, על עולם שהוא מלא מלחמות.
זהו, שאלת לך על היהדות הצליחה.
זהו, אבל שאתה צריך לזכור שהמבט של פאולוס על העולם הוא לא מבט אופטימי. המבט של פאולוס על העולם הוא הפוך. הוא יותר פסימי מהיהדות, ולכן אומר, נו, כולם אותו זרד. נו, אז אם...
הוא רוצה להאמין שה...
אבל הבשר, אבל מה זה תיגע? היא הדבר היחיד שיש לנו, זאת אומרת, הבשר הוא הרע מכל, וכולנו חולקים אותו, כולנו חולקים, כולנו נמצאים באותו מקום, זה לא ש... אי אפשר להגיד שמישהו טוב במישהו בגלל שהבשר שלו חתוך.
אני מסכים איתך, אבל הרוח קיימת והרוח תיגע אותנו, ויש לנו צריכים את הרוח.
זה תיגע, העולם כבר ניגע, כמו שאמרתי שנה שעברה,
בשביל מהמצור. אבל גאולה, כאילו, אתה פעם הוא מאוד פסימי על העולם הלא גאול.
לא גאולה אישית, לא גאולה חברתית, לא גאולה, הוא אומר, תהיו נחמדים, תהיו אנשים טובים. תהיו, תעשו, אל תענו, אל תענו אחד את השני, כן, ותהיו דבקים באלוהים, כאילו, זה פחות או יותר שתי
דברים. זה לא רק תהיו נחמדים,
אבל זה לא עבודה רוחנית יהודית, כאילו, הוא לא שואף לגאולה. הוא לא אומר שהעבודה הרוחנית שלנו תביא את הגאולה. הוא אומר, היא תגרום לאנשים להיות פחות גרועים אחד
מהשני. אני לא מסכים לך. אני מודה שאני לא שניתי בשבילי שהשלחתי
בכתבי
צהר פאולוס, אבל אני חושב שאתה צריך להבחין פה בין העולם לפני ישו, שזה כאילו החטא הקדמון, לבין העולם אחרי ישו שהוא עולם גאול. מי שמאמין בישו הוא נגאל, זאת אומרת, הציפייה שוב.
אבל הוא לא, אבל גם ישו יש לו תאוות בשר. גם ישו עצמו יש לו תאוות בשר.
כשהוא מת הוא...
כשהוא מת, אבל ודאי וודאי וודאי שכל בן אדם אחר יש לו תאוות בשר. זאת אומרת, דווקא כאילו...
בסדר, אבל שוב, הנצרות, דוגמה, היא הפכה את הניסויים לסקרמנט. למשהו קדוש. זאת אומרת, אמרו, יש לי כבר להתגרש לדברים כאלה. זה לא ככה, הם באמת האמינו. שוב, אני אומר,
בטוח... כי מתבלע לבשר.
אני מציע את זה בצורה ילדותית. אני בא לפאולוס, מוציא אותו ממנהרת הזמן. אני אומר, תשמע, בוא, אני מביא לך את כל ההיסטוריה האנושית הנוצרית, מיום שאתה נפטרת ועד היום הזה. מה אתה חושב? אתה מסמן נביא, או אתה אומר, כמו שישו אמר על הצלב, אך כתוב, אלי לא משהו לבש פקטן. זאת אומרת, נכשל. אני רוצה להאמין ולפרגן לו, שהוא נותן את האפשרות השנייה. שהוא אומר, משהו פה לא עבד, כאילו, אתם ניצבתם במובן הזה, שזה הפך להיות בשרי, זאת אומרת, שזה לא איזשהו, זה לא איזשהו אמונה רוחנית, כאילו, זה כמו על הדלש, אוקיי? שהדלש אומר, ישו, כאילו, פה נושא כאילו את הדלש הראשון. אתה יודע שכאילו הוא אומר, אני אחזור פה שאלה, אבל אני אמשיך להיות איש טוב. אני אמשיך להיות אדם מוסרי, אני אמשיך להיות אדם ערכי, בפורט, כל מיני, לא צריך להגיד דוגמא שלא לרמוז לכל מיני אנשים, אבל...
זה לא רק ערכי הוא פה, זה בא לאלוהים.
כן,
אבל בוודאי. אני לא בטוח שאני מסכים איתך עם הניתוח של הדברים. אוקיי, טוב, בואו נמשיך...
אני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי,
אבל... בואו נמשיך לחז"ל, שהרי יותר מעניינים אותנו. טוב, אז חז"ל. אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, שדה המערכה של הסיפור הזה, והאמת היא שכבר ראינו ניצנים לזה בדברים של פאולוס עצמו, הוא המדרש. כן? אנחנו רואים שהכלי שפאולוס משתמש בו כדי לנגח את היהדות ולמעשה נקודת המוצא שלו, וצריך להדגיש את זה שפאולוס הוא בשונה מחלק ממשיכיו ובתשלום של מחיר גדול, הוא דבק בתורה, זאת אומרת, חשוב לו שהברית הישנה היא קדושה, שכל מעשיו הם נועדו לקיים את נבואות, לקיים את דברי הנביאים, ולמעשה הבחירה הקלה יותר הייתה להגיד, בסדר, בוא נזרוק את הברית הישנה לפח, ונדבוק בדברי ישו, וזה משהו שלמעשה קהילות נוצריות אחרות במידה זו או אחרת עשו, באותה תקופה קצת מאוחר יותר ממנו, והוא דבק, דבק בשיח היהודי מסיבות שקצת קשה להבין אותם היום, בוא נגיד כך. ואנחנו רואים ששוב, שגם בדברים שלו עצמו הוא משתמש, הוא עושה מדרש לפסוקים. הוא דורש את רוני הקרא ליולדה, הוא דורש את אגר ויצחק, את ישמעאל ויצחק, ובעצם הוא פותח שדה קרב ששוטט דם, שנמשך אחרי זה בין החכמים נוצרים לחז"ל, בכמה גלים עם כל מיני קולות. שוב, אני רוצה להדגיש שהנושא הזה הוא מחקר ונלמד ויש עליו הרבה מאוד מאוד דברים. אני נגעתי למעשה גם בדברים של אורבך, יש לו שלושה מאמרים בנושא, הכנסתי קטעים עם מאמר אחד שאני חושב שפחות יותר מכניס ומדגים בצורה טובה, ולאחר מכן התבססתי על ספרו של דוד ברזיס, ספר חדש ומרתק שנקרא חז"ל והשיח הסמים בנצרות. אז בשלב הראשון אני רוצה להציג באמת את הדברים כמו שהם על השולחן יחסית, זאת אומרת, השיח הזה כמו שאפשר לראות אותו כשאתה קצת חוקר ומביט במדרשים, וזה בעצם מתוך המאמר של אורבך על נבואה בגויים, ועל בעצם בלעם כשדה קרב כזה. מחקרים קודמים לאורבך אמרו שבלעם ממש מסמל את ישו, וניסו לראות איך הוא מסמל את ישו, הוא נכנס בצורה חזיתית בגישות האלה, שהם באמת קצת ככה, בוא נגיד, רואים שהמאמרים של אורבך כבר נכתבו לפני קום המדינה, אז רואים שהגישות האלה הן גישות ככה קצת קדומות, והוא בעצם מנסה להראות איך בצורה ספרותית המדרשים מעלים ומציפים את הדברים האלה. מי רוצה לקרוא? זה קצת הרבה מילים.
אולם גם דרשות?
אולם גם דרשות. וכולי.
לא אמרתי את זה כי אני רוצה לקרוא, אמרתי כי אני רוצה לדעת איך.
טוב, שאני אקרא, אני אקרא.
אני אקרא, אני אקרא.
אתה תקרא? אתה אקרא. לא חייב, טוב, אתה תקרא ואני אקרא את
הבא. אולם גם דרשות אלו נראות לי, על כל פנים בחלקה, כתשובות לדרשותיהם הקריסטולוגיות של אבות הכנסייה. גם הם התייחסו בשלילה גמורה לאישיותו של בלעם, אבל יחס לא מנע אף מהם לפרש את נבואתו בכיוון הרצוי להם. אוריגנס מתאר את בלעם כמצוין באומנות המגיה, שבכוחו היה בכללה ולא בברכה. בלעם לא היה ראוי לדבר השם, ולפיכך לא היה ראוי לדבר השם, ולפיכך היה דבר השם רק בפיו, אבל לא בליבו, שבו שלטה תאוות השכר ואהבת הכסף. אך למרות כל הדברים האלה, ועם כל מה שהוא מרבה לדרוש, עוד בגנותו של בלעם, כנציגם של הפורשים והסופרים, הרי הוא מוצא בדבריו בכל זאת נבואות ליהודים ולגויים על הופעתו
של המשיח.
של המשיח. כל נבואותיו של בלעם מכוונות לישראל ברוח.
טוב, בואו נעשה פה איזה דילוק קטן. בכל אופן, שימו לב שאוריגנס, לא בטוח אם נותנים את השם, אבל הוא לוקח את בלעם ובעצם ממשיך. מראה שהדמות שלו היא זהה לדמונות של הפרושים בזמנו, שנבדלים מהעם, שהם מתנסים, שהם בעצם צבועים, שזה היה אחת הביקורות המרכזיות של הנצרות על הממסד הפרושי. ולמעשה הוא לוקח את התפילות, את האמירות של בלעם, ומסב אותם על ישראל שברוח. כן. וגם בסוף הוא אפילו איכשהו מחבר את בלעם ללדת ישו. ואנחנו נקפוץ לפסקה על המורה ארץ ישראל.
המורה ארץ ישראל ששמעו דרשות מעין אלו מפיהם של נוצרים, שאיתם התהלכו, הגיבו בדרך דומה. את הפסוק, תמות נפשי מוות ישרים, פירשו בדרך המבטלת את הפירוש הנוצרי, ושנתנבא בלעם בן באור כל אותן טובות ונחמות על ישראל, בכה בלבבו ואמר, אם מת אני במיטתי הריני כמשה ואהרון, ואם לאו איני כמשה ואהרון. ואם דברים אלה אולי עוד יש מקום לפקפק אם נרמזו כתשובה לדרשה נוצרית. הרי הם מפורשים יותר בשעה שמבהרים את נבואותיו של בלעם כנבואות נגד הנצרות. בן דורו של אוריגנס, ריש לקיש, בעשותם את בלעם לנביאן של אומות העולם ולסניגורן, למרות דבריו...
עשיתי פה דילוג בטעם, בסדר? למרות דבריו הנוצרי. בלעם, תמשיך...
בלעם קם נגד אומתו של אל, ונגד בחירתה וייחודה. הוא אף מבליט את אופייה אוניברסלי של האמונה החדשה. ואמר בלעם אל בלק, בנה לי בזה שבעה מזבחות. למה שבעה? כנגד שבעה מזבחות שבנו שבעה צדיקים מאדם ועד משה ונתקבלו. שם לפני הקדוש ברוך הוא, למה קיבלת את אלה? לא בשביל העבודה שעבדו. לפי כך קיבלתם. ולא נאה לך שתהיה נאבד ב-70 אומות ולא מאומה אחת.
כן, למעשה המדרש שם בפיו של בלעם את הקושייה הנוצרית. כן, למה לבחור באומה אחת? תהן ל-70 אומות לעבוד אותך.
כביכול רוח הקודש אומר, טוב פת חרבה ושלווה בה, טובה מנחה בלולה בשמן וחרבה מבית מלא זבחי ריב, שאתה רוצה להכניס מריבה ביני ובין ישראל. למאמציו של בלעם, שאלוהים יקבל קורבנות מן האומות, נאמר לו, שבועה מעת בני ישראל, ברית עולם, תנאים הם שאין אני מקבל קורבנות אלא מישראל. אמר זה בכללותו קרוב להפרזה וסותר את ההלכה. שהם מקבלים קורבנות מהגוי, אפילו הוא עובד עבוד עזרה. לדעת רבי יוסף לילי, מקבלים ממנו כל קורבנות והמנחות, פרט לחטאות והשמות, ורבי עקיבא מקבלים רק עולות, אבל גוי שלמים מקריבים אותם עולות. אמנם, לכאורה ניתן לומר שהדרשן התכוון לקורבנות ציבור, אלא שכל עיקרו של המאמר הזה אינו אלא דחייה של הצעות האמרה של ישראל, וביטול מעמדו המיוחד באומות העולם, היינו ביטול בחירתו. בדבריו אלה טוען בלעם את טענותיהם של הנוצרים שבאו להעמיד את אמונתם הפונה ל-70 אומות והמבטלת את ייחודה של ישראל. פירושים אלה ודומיהם של דברי בלעם הוסיפו נימוקים לדעה שהנבואה שניתנה בתחילה לכל באי עולם פסקה מהם עם מותו של בלעם. ונראה שאין זה מקרא בעלמא שאותם שני חכמים רבי יוסי בן חלפתא ורבי יצחק שדרשו את דרשותיהם על הפסקת הנבואה מבין הגויים, על הפסקת הנבואה מבין הגויים, השיבו לטוענים נגד ייחודו בחירתו של ישראל ודיקרחו עם המינים שראו את עצמם כדברי פאולוס, בני ההבטחה ובני החופשייה. הרבי יוסי בן חלפתא מסופר מעשה בגוי אחד ששאל את רבי יוסי בן חלפתא. אמר לו, למה אין מקבלין ממנו קורבנות?
אין כלי ממזרח שמש על בבוא גדול שמי בגויים, ובכל מקום מקטר מגש לשמי ומנחה תורה, כי גדול שמי בגויים. אמר לו רבי יוסי, היך אתה קורא מה שאתה רוצה, ומה שאין אתה רוצה אין אתה קורא. שבשעה שביקש בלעם ובלק להקריף קורבנות לפני הקדוש ברוך הוא, לא קיבל מהם. שנאמר, ירצה השם באלפי אלים וכו. מה כתיב ולא אהבה השם אלוהיך לשמוע על בלעם, וחוץ מזו ומזו אין כתוב זבח רשעים תועבה. אמר לו, בוודאי לרשעים אמרה תורה שאפילו יהי ישראל ויהי רשע אלוהיכם מתעב קורבנו. ועוד, מה שאתה מדחה אותי למקומות אחרים, אמור לי מן התורה. אמר לו רבי יוסי, חייך כתוב מלאו, כי אתה, כך אתה מוצא בשעה שבה הקדוש ברוך הוא ייתן תורה לישראל ופרשת הקורבנות. הסהיר הקדוש ברוך הוא שלא יקבלו מכם קורבן. מה כתיב למעלן, ומיד בן אחר לא תחריבו את לחם אלוהים מכל אלה, כי משחתם בהם. אבל בישראל אני מקבל. אמנם מעשה זה מוגש בחלקו האחרון בעיבוד מאוחר.
טוב, אין אפשר, אפשר לדלק אחד. טוב, בוא, תדלק לפסקה של רבי יצחק.
רבי יצחק שחי כמאה שנה אחרי רבי יוסי נאלץ להשיב לו לא על שאלת השוואתם של הגויים לישראל, אלא על תביעה לדעפתם. אמר רבי יצחק, מעשה בקרטנית אחת שהייתה לה שפחה כושית שירדה למלאת מן העין, היא וחברתה. אמרה לחברתה, חברתי, למחר אדוני מגרש את אשתו ונוטלני לאישה. אמר לה, למה? בשביל שראה ידיה מפוחמות? אמרה לה, אני שותה שבעולם, אני שותה שבעולם, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, מה שפיך מדבר, ומה עם אשתו שהיא חביבה עליו ביותר? את אומרת מפני שראה ידיה מפוחמות, שאחת רוצה לגרשה, את שכולך מפוחמת ושחורה ממאי, אמך כל ימך, על אחת כאן וכמה, כך לפי שאומות העולם מונים לישראל ואומרים, ומה זו המירו כבודם, שנאמר והמירו כבודם. אומרים להם ישראל, ומה אם אני לשעה כך, נתחייבו, אתם על אחת כמה וכמה.
כן, בעצם אנחנו רואים פה, קודם כל, זו דוגמה, יש שוב, יש עוד כמה וכמה דוגמאות כאלה, ממליץ לכם גם להם במאמרים של אורבך, על שיר השירים ועל נווה, שהוא מאמר מעולה, שבעצם אנחנו רואים שזירת המדרש היא זירת הקרב בין חז"ל לבין הנוצרים. יש פה שיח מתחת לפני הקרקע שמתעסק ממש בשאלות היסוד. ואם אנחנו ננסה טיפה לנתח את התשובות שאנחנו רואים פה, אז אנחנו רואים תשובות שהן יחסית תשובות שדומות למה שזוהר הציג. יש משפחה, יש שיוך, כן, יש קרבה אינטימית, ולעומתה יש אתכם שאתם בוחרים להיות טובים, שאתם כאילו חושבים שאתם מתאימים, אבל אתם לא שותפים לאינטימיות הזאת שבינינו לבין אלוהים.
לא, הסיפור גם של האמה שיורשת את גבירתה, כי כן, זה
זה סיפור, כן. וזה, כן, אנחנו
זה טיפ כאילו במשך הדורות.
כראה, פעם מסתובן שאנחנו, שאנחנו
השפחה. נכון. ובעצם ככה זה עובדים. עכשיו אני הולך להראות את ההצעה של ברזיס, שבעצם מציע דרך מאוד מעניינת, והוא מציב בלב, בוא נגיד, אחד מהנקודות הבסיסיות שדרכן הוא מראה את המתח בין היהדות לנצרות, זה העדפה של בית הלל לבית שמאי. והוא טוען שהעדפה של בית הלל לבית שמאי נובעת מהקרבה הרעיונית של בית שמאי לבית הלל, ובעצם אם דיברנו שוב, אם נחזור
של בית שמאי לנוצרים או לבית הלל?
של בית שמאי לנוצרים, סליחה. של בית שמאי לתפיסות הנוצריות. ואם נחזור לדיבור שדיברנו קודם, אז על דמותו של רבי אליעזר מוצגת כשמותי, כן, רבי אליעזר בן הורקנוס הוא שמותי, הוא ממסורת בית שמאי, ובעצם הוא מייצג חלק ממה שקורה פה.
מצד שני השמותים הם היו יותר קנאים.
נכון. בוא נגיד, אני יכול להגיד מה אומר, אבל אני חושב שהמאמר הזה כתוב מעולה, אז בוא נקרא אותו ונראה. אני חושב אני כן חושב שראוי לציין, שהמאמר הזה, יש, לפעמים הוא קצת מרגיש יותר מדי נוח ליהדות המודרנית, אז ככה keep that in mind, ובוא נקרא את זה, אני באמת חושב שהוא מציג את עצמו בצורה. אני קפצתי, ליקטתי קטעים מתוך הספר שלו, חסכתי לכם את העבודה. חוט מוביל במאמר של אפרים אורבך, תשובת אנשי נלווה בביקוח היהודי נוצרי, הוא הנאום של ישו בגנות בני עמו, אל מול נכנותן של הנוכרים לחזור בתשובה. במוקד המאמר עומד הקשר הפרובלמטי בין דברי תוכחה אלה לבין מדרשי חז"ל שאינם דוחים אותו על הסף. ואפילו נותנים להם לכאורה סוג של גיבוי. ליש אומרים מיוחסות האמירות הבאות, אנשי נינווה יקומו במשפט עם בני הדור הזה, ויחייבו אותם, כי הם חזרו בתשובה אחרי נבואת יונה, והרי כאן יותר מיונה. אוי לך קורזין, אוי לך בית, אוי לך קורזין, אוי לך בית סדן, כאילו נעשו בצור ובצידון, ערים נוכריות, הניסים שנעשו בתוככם, הרי מכבר היו חוזרות בתשובה בשק ואפר. ברע אומר אני לכם, קל יותר יהיה ביום הדין לצור ולצידון מאשר לכם. זה כאילו התפיסה הבסיסית של ישו. מנגד עולה לו אחת במקורות חזל, חשש ממעון שצפוי לישראל לנוכח לידותם של הגויים לחזור בתשובה. ובדרך זו, אף מוסברת בקשת הנביא לברוח משליחותו. אמר יונה, אלך בחוץ על הארץ, מקום שאין השכינה שורה ונגלית, שהגויים קרובים לתשובה הם, שלא לחייב את ישראל. אמר יהודה, יודע אני שהגויים קרובי תשובה הם. והרי אני הולך ומתנבא עליהם, ונושאים תשובה, והקדוש ברוך הוא בא ופורע משונאים של ישראל. ומה עליי לעשות? לברוח. הנחת יסוד עיקרית של אורבך, היא שתוצאה זו שייכת לרובד קדום של הדרשה היהודית, וממנה התגלגלה אל העולם הנוצרי. כן, זה הדו שיח שאנחנו הצגנו במאמר שלנו עכשיו. לראיה מציין אורבך את הזכור פרשת נינווה כמודל של תשובה. במשנה עוסקת בדברי הכיבושים הנאמרים לרגל תעני ציבור. עם זאת, לא נעלמה בעיניו הביקורת שצף על הימים בתלמוד נגד אנשי נינווה, והוא מציע להסבר היסטורי. בשלב מוקדם, לא ראו חכמים כל פסול בתוך חכם וסבססת על פרשת נינווה. רק לאחר שזו הומצא על ידי הדת היריבה, הם שינו כיוון ותארו את תשובת העיר הזרה כמעשה של רמאות. ליתר דילוק, אורבך גורס שתבנית זו חלה במרחב הארץ ישראלי על רקע הפולמוס המתנהל בו עם הנצרות, ועוד שהבבלי, שאותו פולמוס אינו מגיע אליו ונוגע לו, ממשיך בקו המעלה על נס התשובת נינווה. זאת אומרת, אורבך אומר פה אמירה כזו, התשובות היהודיות הן ריאקציה על הדעות הנוצריות, והתשובה של היהדות, כמו שראינו במאמר הקודם, היא להגיד, אתם יותר גרועים, אתם פחות טובים מאיתנו.
חמש ורבע, עדיף לא לקרוא, פשוט תסכם
כמו שתסכם. חבל, טוב, אני ממש לא נצטרך לקרוא, זה באמת מרתק, אבל אני מרגיש שאני לא אסכם את זה טוב, אבל ברזיס, בעצם לב הטענה שלו, היא האמירה ש... בעצם בבחירה בבית הלל על פני בית שמאי בוחרת היהדות בדת שהיא לא דת של יראה אלא היא דת של יום יום, היא דת של נורמטיביות, היא דת של בית. אני כן רוצה לחפש אולי איזה פסקה אחת שהיא ככה תהיה רלוונטית. מה ייחודו של עם ישראל?
איפה זה?
בעמוד 4.
יש לך עוד הרבה? אתה רוצה לסוגר משהו בעבר?
לא. על כך משיב המדרש בעזרת אותו קטע ממיכה, עמי מה עשיתי לך, מה אליך הנבי. כלומר, מכיוון שהאל מסרב להעלות את ישראל, הוא אינו מטריח אותם יתר על המידה. ולמשל, אינו דורש מהם לעמוד בקריאת שמע, או כהמשך המאמר, אינו דורש מהם להקריב חיות שאינם מהישג ידם. עד כמה חייב האדם להרחיק לכת בעבודת האל? במילים ולא אמרתי לכם לעלות בערים, כמו נשלל הציווי ועלהו שם לעולה אל אחד הערים אשר אומר עליך. כלומר, האל אינו תובע מישראל קורבן שיש בו עקירה רדיקלית מעולמו, אלא כזה שמשתלב בשגרת חייו. כמו כן, קריאת שמע שעניינה בסיסי הוא קבלת המלכות שמיים, יכולה להיות בסיסי שני כיוונים, טוב. מה רציתי להגיד בסוף? טוב. בקיצור, הגישה שמציבים חז"ל בבחירה שלהם בבית הלל כנגד הנצרות, זה גישה של נורמטיביות, גישה של יומיום, גישה של דת שלא גוברת על הבשר, אלא משתלבת בתוכו. המודל של שבת, למשל, למול המודל של יום ראשון הנוצרי, הוא לא מודל של פרוש מהיום, הוא מודל שחציו עליכם וחציו על השם, בשונה מרבי אליעזר שאומר שם...
או כולו על השם או כולו על החם.
כן, בסדר, יש שם כמה מסורות, לא נכנס לזה, אבל כן, ובעצם דעת בית שמאי, שבעצם יותר קרובה לדעה הנצרית, דעת בית הלל היא הדעה שאומרת, תשלבו את החיים, תאכלו בשר, תהנו מהאוכל, תלכו לקנות כמה ימים לפני כדי, כן, ויש את התחרות מי היה קונה קודם את האוכל שלו.
אני מפה כבר, למה לא אומר שאין פולמוס בין יהודים לגבי הנשיאים?
יש פולמוס בין יהודים.
זה שומע.
יש פולמוס בין יהודים. המדרשים והגמרא בוחרים בבית הלל כדי להתרחק מהדעה הנוצרית. הגישה אל מול האוניברסליות
הנוצרית.
מה? הוא טוען שהסיבה היא, והפרטיקולריות היהודית היא בעצם חלק מהמערכת הזאת. היהדות במידה מסוימת היא אנטיתזה, גם בוא נגיד זרמים מסוימים ביהדות שהיו קיימים גם לפני, מקבלים דגש כאנטיתזה לנצרות, שחלק מהם זה, שוב, אם דיברנו על הציר הזה של פאולוס מציב, שמצד אחד הרוח, האוניברסליות, שנאת הבשר והגשמי מוצבים בצד אחד, אז היהדות במודע בוחרת בזרמים שיותר קרובים לצד השני, שבוחרת לא ללכת למרטיריות, כן? להתנקר, כמו שראינו קודם, במידה מסוימת לעקדת יצחק, כאירוע מיתי ולא כאירוע מעשי. לשים את הדגש של היהדות בהלכה, בחיים היומיים, שכוללים אכילת בשר ונישואים וגירושים, זה פרטיקולרי.
זה הפוך, כי אילת דווקא אותם כמלגרים בקדות של בית שמאי.
זה לא אילה, זה בית אילה, זה לא בית שמאי. אני חושב שאני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך, כי קבלת הגרים פה היא לא עדות אוניברסליות, היא עדות לרקות הקיום. היא עדות לזה שאנחנו לא דורשים כן להתאבד, אנחנו דורשים כן לחיות את החיים שאנחנו מציעים. אתה מבין מה אני אומר? אני לא חושב שזה אוניברסליות.
זה יפה, כי גם
יש... דווקא במובן מסוים, הקשר של שמה, הדמות של שמה היא כמחמירה, היא יותר, שוב, כשאנחנו מדברים פה על נצרות עתיקה, אז היא יותר מבטא את הקשר על הנצרות אל הקטות האיסיות, וזה קשר, יפה. קשר מוכח.
זה גם מזכיר את
פאולוס. הרגיקה היא הדתית שנמצאת שם.
זה מזכיר גם את פאולוס, כי פאולוס אנחנו, בהתחלה אמרנו, הקנאות שלו לכיוון הנוצרים, התהפך, אבל זה לא באמת התהפך, זה פשוט עבר כאילו...
כן, זאת אומרת, זה ריאקציה בעצם היהדות סוג שמקבלת את הביקורת של פאולוס.
וגם, כאילו, יש
הרבה... אני אומר מהפכנית, כאילו, שבית שמאי כאילו, דווקא ההחמרה והקיצוניות וה...
הדבקות ברוח.
והדבקות ברוח כאילו היא קיצון... היא...
מעניין.
היא צד שני של המטבע שלה, בעצם לבטל את כל המצוות ולהגיד שרק הרוח זה חשוב.
זה לא רלוונטי.
נכון.
זה משהו משותף לקיצוניות.
אני חושב שיש גם, רואים את זה הרבה בעולם, כאילו לפעמים משהו שהוא כאילו כל כך יפה וכללי, הוא כאילו הסוואה למשהו קנאי.
כן, ליברליות כאילו, כמו שאנחנו מכירים אותה.
איך שלא זה, אבל כאילו, פאולוס כאילו, פאולוס הכי קנאי, הוא כאילו מציג את החזון האוניברסלי המלטף.
וראוי להזכיר כאן באמת על רגל אחד את הקשר שהזכרנו בפעם הקודמת של הנצרות ושל האוניברסליות הנוצרית לקטות האיסיות במדבר יהודה ולהחלישות שלהם, את הקשר שזה טוב, זה באמת ככה כבר הרחבות שראוי להרחיב בהן. זהו, אני חושב שזו הצעה מעניינת, אני חושב שיש בה גם איזו אי נוחות, כי באמת קצת יותר מדי נוחה ליהדות המודרנית, אבל אני חושב שהיא גם יושבת יפה.
וזה באמת הולך גם כל התנועה של ההתנזרות, הנזירות הנוצרית, שהיא כאילו תנועה ליחידים בתוך הנצרות, אבל כאילו היהדות לא מקבלת, כאילו בית שמאי יותר קרוב משם.
נכון.
והיהדות מאוד לא מקבלת את זה, כאילו.
נכון.
אני לא בטוח, שוב, לגבי הציר הזה של האוניברסל, אני לא בטוח שאני דבר הזה יעמוד במבחן המקורות. זאת אומרת, נראה לי שדווקא הדמות של בית הלל, שוב, דמות של הלל, אני לא מחופה בין הלל לבית הלל, אני לא יודע אם זה ניתן בכלל לעשות דבר כזה. זאת אומרת, נגיד האמירה הזאת של... זה דבר מאוד מורכב, זאת אומרת, הלל הוא זה שאומר, ואף לך כמה חזרה כזאת בתורה.
הלל.
אז רבי עקיבא, והלל אומר, אני חושב שזה סוף הודות האדם, אתלה גדול ממנו, נכון?
בסדר, אבל הלל הוא דמות ספציפית, אנחנו מדברים פה על זרם.
לא, כן, מה ההבדל?
מה ההבדל? אתה הרגע אמרת על שמאי ובית שמאי, על הלל שחי לפני פאולוס בכלל.
אני יודע, אבל אני מניח שדמותו של הלל, אנחנו הרבה מכירים אותה דרך בית הלל.
טוב, זה נכון. לא, אני מקבל שיש קוראים בתיאוריה הזאת.
כן, אני צריך לבוא כזה טוב.
אבל אני חושב שהיא לא רעה, בוא נגיד.
לא, אני אגיד לך מה הבעייתי בתיאוריה הזאת. כאילו מניחה... שהעולם הרבני, או איך זה קרא לו, הוא עונה לו על מי מנוחות. לא קרה בו כלום, הכל מוסכם, הכל הצבא בא. ואז מגיעים הנוצרים, וכאילו יש עם מי להתווכח.
אתה אומר, כאילו... אני חושב שאם אני חושב שהיו זרמים שונים בתוך היהדות.
זאת אומרת, אני חושב שגם אם לא היה יהודי כזה בשם פאולוס, והוא לא היה עושה מה שהוא עושה. אתה אומר, עדיין יש ויכוח מאוד נוקב. אתה צריך להיות את הדיבור עם רשב"י ורבי ישמעאל. הנהג בהם דרך ארץ, או...
טוב, זה כבר שאלות ספקולטיביות. כמה מתוך כל הגות היא ריאקציה להגויות אחרות? אני מאמין שהרבה.
לא, אני אומר כאילו, הוויכוח, זה שפאולוס מדבר נגד הבשר, זאת לא עמדה נוצרית. זה כתוב במרכז, אתה מבין? זה כאילו, אנשי הבשר הגדולים.
נכון, אבל אני חושב שפאולוס...
אני חושב שיש ויכוח בתוך עולם הרוח, או ויכוח גם בתוך היהדות, לגבי היחס לבשר, ופאולוס תופס פה עמדה מסוימת. זאת אומרת, זה לא שהביקור...
נכון, פאולוס הוא המשך של האיסיים, אבל אני קודם כל, אני חושב שיש לו חידוש גדול לפאולוס. אני חושב שאי אפשר להתכחש לזה שיש לו חידוש גדול.
פלוסר לא היה מסכים איתך, פלוסר טוען כל הזמן שבסך הכל זה ויכוח בתוך בית המדרש היהודי
נכון.
כאילו, הופך להיות פתאום דת אחרת וזה. עד רגע של הפרישה זה בטוח.
דרך אגב, גם ברזיס במידה מסוימת, שוב, כשהוא מדבר על ציר, אז הוא לא מדבר על מפץ גדול, בטח לא אצל פאולוס. הוא מדבר על מגמות, והבחירה של היהדות בבית הלל על פני בית שמאי היא, שוב, היא לא בחירה של נסתבר אחד, אבל היא זו שבמידה מסוימת מסמלת את הבחירה שלה בנתיב ההפוך מהנצרות. שמוביל למרחק גדול ביניהם, כמו שאנחנו רואים היום. זה לא בחירה של, זה לא פאולוס ויש הלל, אלא בית הלל מול הנצרות, או הבחירה של היהדות בקיום מסוים של בית המדרש אל מול הקיום הנצרות.
אני דווקא, אבל הייתי עומד בדיוק הפוך. זאת אומרת, אם אני בונה את הקונספציה המופרעת הזאת שהכל מורכב מהכל, הייתי עומד בדיוק הפוך. זאת אומרת, היהדות הלכה בדרכו של בית שמאי. זאת אומרת, בית הלל בא הגר, ואומר לו, בסדר, באת לך כמוך, זה העיקר, וכל השאר זה ידח זה לגמור. זאת אומרת, היהדות לקחה למקום של הנוקשות ההלכתית, של נגד התורה שבאללה.
אבל היהדות פסקה כבית הלל. ובית הלל, אני לא בטוח ש...
לא בזה, אני חושב שהיא לא פסקה בית הלל כזה.
טוב, אני לא מסכים.
זה נראה לי, כאילו, אז זה נראה לי ויכוח הרבה יותר נוקם של הוויכוח על הפרישות. הוויכוח הרבה יותר נוקם זה ויכוח, כאילו, האם יש לנו הלכה במובן הקשה שלה, או שזה עניין של הלב, הדבר המסור ללב.
אני לא בטוח שזה המקום שבית הלל נמצא במקום שאתה מניח אותו פשוט. אני לא בטוח אני חושב שכן, במידה מסוימת ההלכה של בית הלל היא הלכה של שהקושי שלה, הרגעים הקשים שלה נמצאים במקומות אחרים. המרטיריות שלה תהיה מרטיריות של מוות שהוא חלק מהחיים, ולכן הוא הרבה פחות דרמטי ממוות על הצלב. הקיום שלה ידרוש כל רגע ורגע בחיים, אבל הוא לא ידרוש ממך להתנכר אליהם. אני חושב שפשוט... כאילו, אני לא יודע אם...
אתה יודע של בן שלום הרבה יותר משכנעת אותי, שאומר שבית תיק, שמיים ממשיכים את הכיוון ה...
מסורתי.
לא, את הכיוון של הקנאי, של המרד ברומאים, ומפה המרטיריות שלהם, ובית הלל קשור לדרוש את המסירות, לא יכולה מנזקאי, כיוון היותר מתון.
אני חושב שזה סותר את הדברים שאני אומר, להפך, אני חושב שהנצרות במידה מסוימת, הרי היא, יש בה שוב פאולוס ויוחנן המטביל לפניו, יש לה קשר הדוק לכתות היסיות ולמבטים היסיים, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, ובמידה מסוימת הממשק עם בית שמאי, הוא גם עובר דרך שם. כן.
יפה. טוב.
כוח.
טוב, שבוע הבא, לראות אנחנו שבוע הבא. שבוע הבא,
טוב, זה ימשיך להקליט כאילו.
שבוע הבא יש את
הסיסמה. אתה יודע מה הסיסמה?
אתה עושה סמינר חנוכה.
שני עד רבי.
מה אני אביא לו את זה? אתה לא מספרים לי את זה, אוקיי, מה עושים שם?
אין מושג. מה שאתה יודע מה עושים את זה?
אני לא בטוח. טוב, חבל.
היי. זה טוב, אני אגב אסביר. זה טוב, להפסקה הזאת, היא טובה.
טובה ליהודים, כמו שאומרים.
אמורים לעבור אותה לרמב"ם, ומאה בניים, אז
לעבור.
אתה יודע,
גם,
אתה יודע? אתה יודע, אתה יודע.
אה.
לא,
לא. חשבתי שאני אגיד.
אז תלך מהר,
פשוט, כאילו,
מקליט.
טוב, רוצים
שאנחנו
נעשה את
זה
מן ערבית? יש מן ערבית.
נתנאל, פה? לא?
נגיד ששיר הכבוד זה לא שבשיר. כי העניין זה שאתה יכול לדבר על אלוהים.
איזה באים? את הבאים.
אתה יכול לדבר על אלוהים, אתה יכול לומר על הדברים.
אתה כן, מה...
קליט כאילו.
אתה לא יכול לתאר...
מה נעשה?
תתגלגל אחד, הכל מתפלל. 3, 7. אנחנו 8. יש פה עוד אנשים?
תנאל עוד רגע
יבוא. לא, 9. אז אתה תנאל מגיע שמתחילים.
זה לא בא... חפתי את זום.
מה?
חפתי את זום.
למה? כי שמאי, השיטה של בית שמאי היא שיטה שמתחברת לשלילה של
הבשר.
בית הלל מציגים איזשהו
כאילו... עצרתם את ההגדה שלו?
שזה כאילו...
חבר זמן?
ההפך, זה עדיין מפליא.
שכאילו... את מה הערב?
כן, מה הערב?
מה פאולי נראה?